טוב, אנחנו בפרק ח' בעמוד קס"ט. הנושא הוא 24 דברים שמעכבים את התשובה לפי הרמב"ן. מדוע הדברים האלה נחשבים כה חמורים שהם מכבידים על תשובתו של האדם? העניין שבו עסקנו אתמול הוא הדבר השלישי ברשימה. כן, זה נמצא בעמודה ימנית כ-15 שורות מההתחלה. ג' הרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה. אומר המהר"ל, דבר זה אין הדעת סובל והוא זר. הכוונה שהוא זר לטבע האדם, לסדר הבריא של המציאות, שיראה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה. וחטא כמו זה, כן, שזה עד כדי כך מוזר הדבר הזה, שאדם שותק ואינו מתערב כשהוא רואה את בנו יוצא לתרבות רעה, דבר כזה הוא עשרה לגמרי. הכוונה שהוא לגמרי יציאה מסדר העולם. הרי זה בעצם העניין הקבוע שבו המהר"ל כאן מבליט, שיש חטא ויש חטא. יש חטא שהוא נפילה זמנית מהמדרגה הראויה והרצויה, אבל יש חטא שהוא יציאה מסדר העולם. סדר העולם זה דבר שלא אנחנו המצאנו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא ברא אותו. כן, המהר"ל יש לו ביטוי כזה שהוא חוזר עליו הרבה פעמים. זה לוקח המון זמן עד שמבינים מה הוא רוצה בכלל. שהתורה היא סדר העולם. כותב את זה בתחילת נתיב התורה. הוא חוזר על זה הרבה פעמים. מה הוא רוצה להגיד? אז הוא רוצה להגיד שלעולם יש סדר. והסדר הזה, יש להקפיד עליו. לנו יש, עם ישראל יש לנו יתרון עצום. מה יתרון עצום? שאנחנו קיבלנו את המתכון של הסדר הזה. כל אדם אמור להרגיש את הסדר הזה עד לרמה מסוימת, כן? דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, שגם על פי הדרך ארץ, אדם יכול להרגיש מה סדר העולם, מה ראוי ומה לא ראוי. לכן הדורות הראשונים נענשו, למרות שלא קיבלו תורה. כן, שאלה שחוזרת הרבה פעמים, למה הדורות הראשונים נענשו למרות שלא קיבלו תורה? כי לא הקפידו על הסדר הטבעי של העולם. ואתמול הסברנו שתמיד יש לאדם דבר שיזכיר לו את הסדר. למשל, אדם שחוטא לסדר של גופו, אז הוא נהיה חולה, אז זה מזכיר לו שאתה לא נוהג כראוי וכרצוי, הנה, נהיית חולה. זה לא סתם. לא אכלת כמו שצריך, כן? ולא התלבשת כמו צריך וכו'. גם בענייני, בסדר מוסרי, טבעי של העולם, יש גם איזה סדר כזה שמחייב את האדם. ואם אדם סוטה ממנו לגמרי, אז הוא יוצא מן העולם. כמו שקרה לדורות הראשונים. הם יצאו מן העולם. נמחק העולם. מה פירוש נמחק העולם? אין לכם מקום בעולם שלי. זה מה שזה בא להגיד. איך קורה דבר כזה שכל האנושות נמחקת? אז שומו שמיים. כל כדור הארץ? כל כדור הארץ. מה קרה? כי אתם לא מתאימים לסדר של העולם שלי. אתם נוהגים שלא לפי הסדר. אתם יוצאים לגמרי מן הסדר. אתם לא מתאימים לפה. כאן, בעולם שאני בראתי, אני לא רק בראתי עולם, אני בראתי עולם לפי סדר מסוים. ואתם לגמרי יוצאים מן הסדר המוסרי המתחייב מן העולם. לכן החוצה, אין לכם מקום פה. אז המהר"ל אומר דבר דומה לגבי התנהגות מסוימת של האדם. יש סדר טבעי שאב מחויב כלפי בנו. יש משנה במסכת קידושין. מצוות האב על בנו, ומצוות הבן על אביו. זה משנה. זאת אומרת, יש דברים של חובות כאלה, של הבן כלפי אביו, ושל האב כלפי בנו. האב חייב למול את בנו, חייב ללמדו תורה, חייב להשיאו אישה. יש אומרים, חייב ללמדו אומנות. זה חייב, זה לא רוצה, לא רוצה, תשמע, תסתדרר, זה לא העניין שלי. זה כן העניין שלך, אתה לא יכול להתחמק מזה. יש פה סדר מחייב, ואם לא אתה נוהג לפי הסדר הזה, אז אומר, אמר על זה נקרא, לסור לגמרי, עד כדי כך, כן, זה נקרא עשרה לגמרי, כמו זה, וחטא כמו זה הוא עשרה לגמרי. זאת אומרת, אתה לגמרי יוצא מהסדר של העולם. עכשיו, זה בעיה, כי תשובה זה לחזור למקום שאתה אמור להיות שם, ויצאת זמנית משם. הבעיה שלפעמים אדם לא יוצא זמנית. הבעיה שלפעמים אדם סוטה עד כדי כך, שהוא כבר אחר, הוא כבר השתנה, הוא כבר זר לעצמו. לכן שימו לב שהמהר"ל משתמש בביטוי זר. דבר זה אין הדעת סובל והוא זר. זה לא במקרה שהמהר"ל משתמש בביטוי זר. הכוונה שהאדם בהתנהגות הזאת נעשה זר למציאות הטבעית, האנושית, הבריאה, וזה מאוד קשה. כשאתה לגמרי מתנקר לסדרי העולם ולסדרי הנפש, כשאתה מתנקר, אתה עד כדי כך מתנקר שאתה עלול לצאת משם. והתשובה היא מאוד קשה. לכן הרמב״ם מונה את הדברים האלה כאותם הדברים שמעכבים את התשובה, כדי שאדם יהיה נזהר בזה. כדי שהוא לא יהיה חטא עד כדי כך. כן? כן.
אבל יש, הרב, שתי מידות מתוך 13 מידות של הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שזה יוצא דופן, שעובר על פשע, לא יחזיק לעד הפו. כמו שבמקרה של יורבם בן יורש, שלמרות שהוא לא עשה, או אפילו לא עשה תשובה, והקדוש ברוך הוא
מה זאת אומרת יכניס אותו לארץ? הוא היה בארץ. לא, אבל מה שאתה עכשיו מזכיר, מה שאתה עכשיו מזכיר זה משהו אחר. זה מצד מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא מצד האדם. זה משל למה הדבר דומה. לאדם שיזריק לעצמו רעל. לקח נגיד רעל, הוא בלה כמות מאוד גדולה של כדורים, או אכל דבר שהוא רעל. אז מישהו אומר לו, אתה יודע שאתה הולך למות? אז אומר, אז מה עושים? אז תרוץ לרופא. הוא רץ לרופא, מספר לרופא מה שהוא עשה, והרופא אומר לו, תשמע, אני רוצה לעזור לך, אני מת לעזור לך, אני מוכן לעשות הכל כדי לעזור לך. אבל מה אני יכול לעשות? מה שעשית זה בלתי הפיך. זה עכשיו מסתובב לך בתוך הדם, וזה עוד רגע מגיע ללב, וזה משתק את הלב שלך. תעצור את זה! מה אתה רוצה, שאני אכנס לתוך הוריד? מה אתה רוצה, שאני עכשיו אסתובב לתוך הגוף שלך? מה אני יכול לעשות? אני כבר לא יכול. אתה כבר עשית דבר שהוא בלתי אפיר, זהו, זה זז, זה נוסע בפנים, אז מה אני אעשה? אז נכון שריבונו של עולם הוא רוצה להאריך אפו, אבל כשאדם נוהג בצורה מסוימת, הוא מכניס את עצמו. אל תשים את האדם שהוא נפל לתוך התאום כי הוא יותר מדי נסע מהר. אז למה הקדוש ברוך הוא לא עצר אותו? מה, אתה משאים את הקדוש ברוך הוא? שהאדם טס כמו מטורף? הוא עושה דבר בלתי הפיך. אין! אז זה משהו אחר. לא, מנשה חזר בתשובה. כל השאלה הייתה עם משה, אם הקדוש ברוך הוא יקבל תשובתו או לא. אבל מנשה חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה מתוך ייסורים, אומרים חכמים. אז בשמיים המלאכים באו וכתרגו עליו, אמרו, למה? כי לקחו אותו, שמו אותו בתוך דוד, הדליקו את האש והתחילו לבשל. זה לא נעים שאדם נמצא בתוך דוד ומבשלים אותו. אז הוא התחיל לצעוק לריבונו של עולם, טוב, אז בוא נראה עכשיו אם אתה תציל אותי. בוא נראה. אז הקדוש ברוך הוא, פה היה חשבון. אדם חוזר בתשובה, אבל הוא לא חוזר בתשובה בגלל שהוא התעורר לתשובה. בגלל שעכשיו זה שורף. אז פה ערך הפיים ורב חסד. שלמרות שלכאורה אדם חוזר בתשובה שלא לשמה, למרות זה הקדוש ברוך הוא כל כך מעריך אפו, שהוא בכל זאת מציל אותו. זה הסיפור. אבל הייתה תשובה. פה אנחנו אומרים שבן אדם עושה דבר בלתי הפיך. הוא רואה את בנו יוצא לתרבות רעה, והוא הופך להיות בנדיט, הוא הופך להיות ליסטים, הוא מקלקל והוא לא מוכה, וכשיום אחד באים ואומרים לאבא, תראה מה שהבן שלך עושה טוב, אז הוא אומר, אני אגיד לו משהו. יגיד לו, אדוני, זה מאוחר מדי. למה? כי עכשיו אין לך שליטה על הבן שלך. הייתה תקופה שיכולת עוד לחנך אותו, יכולת לדבר איתו, יכולת להשפיע עליו. היום אתה רוצה שהוא יקשיב לך? הוא היום בן 30. הוא לא יקשיב לך. הוא עושה כבר מה שבא לו. ואתה יודע איזה נזקים הוא עושה? הורג אנשים, שודד. וזה כי כשבאו להגיד לך את זה לפני 20 שנה, והזמינו אותך למשטרה, אמרת, טוב, זה יסתדר. אז זה לא עובד בצורה כזאת. דלת, האומר, אכתה ואשוב, או אכתה ויום הכיפורים מחבר. זה הדבר הרביעי שיש ברשימת דברי הרמב״ם המעכבים את התשובה. מה הם הדברים המעכבים את התשובה? מי שאומר, אכתה ואשוב, או אכתה ויום הכיפורים מחבר. ודבר זה אמרו במסכת יומה, האומר, אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. וכן האומר, אכתה ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. למה? מה, למה, למה שכן? למה זה לא יועיל? ודבר זה, כי איך תהיה התשובה לחטא הזה? כי התשובה עצמה גורם שיחטא. הרי אם אתה נותן לאדם את כלי התשובה, מה זה עושה? שהוא חוטא יותר. למה? כי הוא אומר, אכתה ואשוב. אם הוא לא היה יודע שהייתה אפשרות של תשובה, הוא לא היה חוטא. הבנת? אז מה יוצא עכשיו? שהתשובה הופכת למכשול. כמו שלמשל, אסור ללמד חוכמה אדם שהוא רשע. למה? כי הוא ישתמש בה לרשות. אתם מבינים? אתם רואים סך הכל מה יש. היה אחד סטודנט איראני, בא לאוניברסיטה, למד פיזיקה אטומית, חזר, נהיה פרופסור, והיום הוא מאיים על כל העולם. אבל כשהוא היה סטודנט, הוא עוד לא איים על אף אחד, נכון. אבל אתה קיבלת אותו ללימודים, והכוונה שלו הייתה לא תמימה, כי הוא נשלח דווקא בשביל זה, ויש לך אחריות שלימדת אותו, אתה אומר, לא, לא, אני לא, שום דבר, סך הכל, לימדתי אותו פיזיקה אטומית, ועכשיו כל העולם בסכנה, אתה רגיל מזה, זה כמו עכשיו, גם כן, יש איזו מדינה שסיפקה להם קור אטומי, שואל אותם, אתם יודעים שהם מתכוונים לעשות מזה שמות? מה הם עונים? אנחנו סיפקנו את זה לצרכים אזרחיים, לא עלה בדעתכם שהרשעים האלה יש להם כוונות אחרות? הרי אתם מכירים אותם, הם כאלה, מה זה תמימים צדיקים נחמדים שכל היום רק אומרים שרוצים להחזיר את העולם בתשובה, נכון? כן, ודאי, שכולם יהיו באשן, הם יחזירו את כולם בתשובה. אז ברוך שיש להם אחריות על הדבר הזה. אז אומר המהר"ל העיקרון הזה, כשדבר שהוא לכאורה אפילו טוב, כמו תשובה, או יום הכיפורים, יביא למכשלה, ברור שאסור לתת לאדם את הכלי הזה. כי הכלי הזה מכשיל אותו עוד יותר. אם הוא לא היה יודע שקיים כלי התשובה, הוא לא היה חוטא. כי הוא אומר, אחטא, לא נורא, אשוב. זה בדיוק מה שמכשיל אותו. מה שואלים אותנו פה? שואלים אותנו ככה, מה כל כך יציאה מיסדר עולמי כשאדם מתי את חבירו? אצל בנו זה ברור שצריך להיות אכפתיות, אבל אצל חבירו זה לא ממש ברור, כן. כמובן, מאיר שואל אותנו את השאלה הזאת, לגבי הדבר השני שמופיע כאן ברשימה, המתה את חברו מדרך הישר לדרך רעה, כן? למה זה נקרא יציאה מהסדר הדבר הזה? למה? כי אתה חושב שכשחברך מקולקל, אתה יכול להישאר מתוקן? אתם יודעים למה זה דומה הדבר הזה שאדם מתה את חברו מדרך הישר לדרך הרעה? זה דומה לאחד שלוקח סכין ביד ימין וחותך את יד שמאל. כי החבר שלך זה חלק ממך. אז לא אכפת לך, יש לך דבר יותר מוזר ויותר יציאה מסדר העולם מאשר אדם שפוגע בו בעצמו? הרי לכל אחד יש אינסטינקט של חיים. כל אחד רוצה לשמור על עצמו, נכון? פתאום אתה רואה בן אדם לוקח את הסכין, תוקע בו בעצמו. זה לא יציאה מסדר העולם? אז כשאדם מתה את חברו מדרך הטובה לדרך הרעה, במי הוא פוגע? בו בעצמו. כי החבר שלך זה חלק מאתה. אתה חושב שאם החבר שלך יתקלקל, אתה לא נחשב למקולקל? ככה אתה חושב? זה לא עובד בצורה כזאת. זה כולנו יש פה ערבות עצומה במציאות החברתית הכוללת של העם. אז מי שמתה את חברו מדרך הישר לדרך הרע, הוא מתה את עצמו לדרך הרע. כי חברו זה חלק ממנו, אתה יכול להתפלל במניין בלי השני? אז אם הוא הופך להיות עכשיו רשע, אין לך מניין? תגיד, נמצא מישהו אחר. אז מישהו אחר חסר אותו למניין, מה זה משנה? לך יהיה מניין, אבל מישהו אחר שצריך אותו למניין, כבר אין לו מניין, בגלל שאתה ייתת אותו מדרך הטובה לדרך הרעה. יש לך סדר יותר, יציאה מן הסדר יותר גדולה מזאת? שאתה מטה אותו לרעה? זה נורא והיום. אם כן, אומר המהר"ל, כן, על הדבר הרביעי הזה של הרמב״ם. האומר הכתב ישוב, או הכתב יום הכיפורים מחבר, ודבר זה הוא באמת דבר חמור. ודבר זה כי איך תהיה התשובה לחטא הזה? כי התשובה עצמה גורם שיחטא. וכן יום הכיפורים, שהוא יום כפרה וסליחה, גורם החטא. ודבר זה אין ראוי כלל. שהדבר הכי טוב הוא גורם לדבר הכי רע. אומרים לבן אדם, תגיד, מה אתה עושה? אומר, לא נורא, יגיע יום הכיפורים, הכל יסתדר. אז כל השנה כולו משתולל, והוא מחכה ליום הכיפורים. אז אני רוצה לחדש לך, אין לך יום הכיפורים. אז אם אין לך יום הכיפורים, אדם אומר, אז מה יהיה? אומר, כדאי לך להפסיק. כן? כי התשובה מחפרת על האדם, כאשר התשובה עצמה בלוחץ. כלומר, מתי תשובה היא מועילה לחטא? כשהתשובה לא גורמת לחטא. אבל אם התשובה גורמת לחטא, לא תיתכן שהיא תחפר על החטא. כי תשובה גורמת לחטא, תחפר על החטא. וכן יום הכיפורים, כאשר יום זה אליו יום כפרה וסליחת עוון. כלומר, מתי פועל יום הכיפורים? מתי הוא פועל יום הכיפורים? תארו לעצמך, שאדם יגיד ככה, יום הכיפורים זה יום נפלא. למה? כי כולם בית הכנסת, אפשר להיכנס חופשי ולגנוב כמה שאתה רוצה. כי כולם בבית הכנסת. מה יקרה? הגנב הזה, הוא לא יענש כגנב רגיל. הוא יענש הרבה יותר מזה. כי יום הכיפורים שניתן לכפרה, לסליחה ולמחילה, הופך להיות אצלך כלי לחטא. אז אומר המהר"ל אותו דבר, מה הוא יום הכיפורים המכפר על האדם? יום כזה שאין בו אימו חטא. אבל אם זה יום כזה שהוא הופך להיות גרמה בנזיקין, שהוא הופך גורם לחטא, יום הכיפורים כזה יכפר? ודאי שלא. וכן יום הכיפורים, כאשר יום זה אליו יום כפרה ושיחת עוון, לא כאשר התשובה היא עצם החטא. כלל הדבר, כאשר יש בו חטא, ויום הכיפורים הוא סילוק החטא, לא שיהיה יום הכיפורים הבאת חטא. יש דבר כזה מוזר, שיום הכיפורים הופך ליום יום הבאת חטא. יש דברים כאלה לפעמים. שדבר טוב הופך להיות לרועץ. אין דבר כזה. ואז במקרה כזה, אז צריך להגיד, אין. משל, חזקיה המלך לקח את נחש הנחושת וחיטט אותו. כן? הוא ביטל אותו. למה? הרי בזמן משה רבינו, כשמשה רבינו עשה את נחש הנחושת, זה מה שגרם לבני ישראל להינצל מן הנחשים וכו'. נכון? אבל מה קרה? בזמן חזקי המלך הפכו כבר את זה לעבוד הזרה. כן, אבל תשמע, מה? זה מזכיר לנו ניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו. אתם יודעים, בבית המקדש שמרו זיכרון לכל דבר שבו היה נס. למשל, צנצנת המן. נכון? אז שמרו על נחש הנחושת. אנשים היו קוראים בתורה, קוראים את פרשת נחש הנחושת, ומישהו היה אומר, תגיד לי, זה באמת היה? אומרים לו, מה זאת אומרת? בוא אני אראה לך את נחש הנחושת. אתה תראה. אז הוא היה בא, רואה, ומבין שמה שמספרים בתורה זה כנגד עיניו. נכון? אותו דבר. שואל אותם, תגיד לי, זה נכון שנרד המן במדבר? זאת אומרת, בוא תראה את נתן צנצנת המן. אתה תראה. המן נשמר מאות 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 שנים, לא מתקלקל, נשאר אותו דבר. אתה מבין? זה היה לחם מיוחד. אז אותו דבר נחש הנחושת. עכשיו, מה קרה? פתאום הוא הופך להיות סיבה לחטא. נחש הנחושת הופך מקור לעבודה זרה. אמר חזקיה המלך, אני לוקח את זה ועכשיו אני שובר את זה לרסיסים. אמרו לו, מה? סגולה. אתה נוגע בנחש הנחושת? מה? איך אתה מעיז? יופי, לקח את ספר הרפואות, גנז אותו. אז מה אמרו לו? ומה יהיו עם כל האנשים עכשיו שחולים? מה יהיה איתם? עד עכשיו, כל מי שהיה חולה, פתח את ספר הרפואות, קרא בו, התרפא. נכון? עכשיו אתה גונז את ספר הרפואות, מה יהיה? אתה תהיה אשם בכל בתי חול, במה שהבתי חולים יהיו מלאים בגללך. זה באמת, אז אשמה, השם שלהם יהיה מוצדק. קוראים לזה בתי חולים. אתה תמלא את כל הבתי חולים. מה חזקיה? אף על פי כן. אם ספר הרפואות זה גורם לאנשים לא להתפלל ולא לסמוך על ריבונו של עולם ולא לחזור בתשובה, אז שיהיו חולים. זה עדיין פחות גרוע מאשר אנשים משתמשים בספר רפואות כפטנט, והם לא מתחרטים והם לא חוזרים מתשובה, לא תשובה גופנית ולא תשובה טבעית ולא תשובה נפשית ולא תשובה מוסרית ולא תשובה רוחנית. ואותו דבר נחש הנחושת, והודו לו חכמים. זה, תדעו לכם שזה דבר, היה מהלך מאוד לא פשוט. מה אתה חושב שככה אתה יכול, זה דברים שמועילים לכולם, אתה יכול פתאום להעלים אותם? זה לא פשוט המהלך הזה. זה לא פשוט, החלטה שלי, אומר חזקיה, לוקח עליי את האחריות. אז זה אותו דבר פה. יום הכיפורים הופך להיות גורם לחטא. אין יום הכיפורים. מה זאת אומרת? כתוב שבתורה יש יום הכיפורים. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. אז בשבילך אין. תוריד את הפסוק. כן.
יהודי שלא
צם
ביום כיפור, אז הוא גם חוטא?
יהודי שלא צם ביום כיפור, ודאי שהוא חוטא. אז שאתה שואל אם יום הכיפורים בכל זאת מחפר עליו. כן. כי הוא לא אמר שאין יום הכיפורים. הוא אומר... למה הוא, קודם כל צריך להבין למה הוא אוכל. אולי הוא לא יודע שאסור לצום ביום הכיפורים. יודע שאסור לצום ביום הכיפורים. אולי הוא כל כך רעב שהוא מרגיש שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים. כל השאלה היא, האם יום... פה מדברים על זה שיום הכיפורים גומרם לחטא. פה אתה אומר הוא לא שומר על יום הכיפורים. אז זה משהו אחר. כיוון הוא לא שומר על זה, הוא צריך לעשות תשובה. זה אומנם עבירה מאוד מאוד חמורה, כי אם הוא יודע שצריך לצום ביום הכיפורים, כידוע, מי שאוכל במזיד ביום הכיפורים חייב כרת. אבל יש תיקון לכרת. כרת זה לא עבירה שאין עליה תיקון. תשובה ומכות. זה דבר שיש על זה כפרה. אז זה לא זה. יכול להיות שהוא מתחרט. זה לא. זה לא שהוא יום הכיפורים גורם לו לחטוא. הוא אוכל. אני מכיר אחד כזה, אומר, תשמע, אני אוכל 365 ימים בשנה. מה עם יום הכיפורים? יום הכיפורים זה אחד מ-365 ימים בשנה. לא יודע מה זה, פתאום יום אחד לא אוכלים? מאיפה שמענו דבר כזה? הוא לא מבין את הממד, הוא מודה. הוא אומר, אף פעם לא חינכו אותי, אף פעם לא דיברו איתי על זה. אני לא רואה את הערך שבזה, לא רואה את המשמעות שבזה. לא מדבר אחד להכיס. אחד להכיס. אחד יגיד, יום כי הריבות של אמר, לאכול, לא לאכול ביום הכיפורים. דווקא אני יכול. יכול להיות, הם נדירים, תדע לך. הדווקא הזה, זה נדיר ביותר. אני מכיר דווקא הפוך. אני מכיר הרבה אנשים שהם לא שומרי תורה מצוות, והם צמים ביום הכיפורים. פעם שאלתי אחד כזה, למה אתה צם? אתה יודע מה הוא אמר לי? מה? לא. לא, זה לא משהו. מה? לא נכון. אתם, אני רואה שאין לכם אמון בעם ישראל.
יום כיפור, מה זה? צמים ביום כיפור.
הוא אמר לי, הזדהות לאומית. זה לא יפה שרוב רובו של העם, זה ידוע, כן? סטטיסטית, שרוב רובו של העם צם, ואני לא מזדהה איתם. אז הוא אומר, אני צם מתוך הזדהות לאומית. זה מדרגה רצינית מאוד, ויש שם הרבה אנשים זה מה שהם עושים. יש אנשים שאוכלים חמץ בפסח, אבל לא בגלוי. גם זה משהו. כי הם לא רוצים לפגוע ברגשי הציבור. אז זה גם כן, יש משהו בזה. זה לא יפה לאכול חמץ בפסח. זה בכלל לא טוב לאכול חמץ בפסח. זה כמו לאכול ביום הכיפורים, אגב. לאכול חמץ בפסח ולאכול ביום הכיפורים חייב קראת. אבל אתה רואה שיש איזה ממד שאנשים יש להם רגישות לדבר הזה. זה נדיר מאוד שאדם עושה מזה, להכיס דווקא. אני רוצה להרגיז. זה נדיר. זה אנשים שבטח קרה להם משהו בחיים. הרבה פעמים אני בדקתי שאנשים שעושים דברים להכיס, זה אנשים שקרה להם משהו בחיים. מכל מיני סיבות. קרה להם, משהו השתבש, קרה להם משהו. אחרת הם לא עושים. אדם נורמלי, הוא עושה, אפילו בכלל, יש לו דרך ארץ. או כמו שאמרתי עכשיו, יש לו איזו הזדהות לאומית. הוא רואה, רוב העם בא לבית הכנסת, הוא בא לבית הכנסת ביום הכיפורים. מתי? 5 דקות לפני סוף הנעילה. אבל הוא בא. סיפרו לי עכשיו על יהודי. כל החיים שלו הוא לא היה אדם, הוא בא ממשפחה שלא שומרת תורה מצוות. הוא לא חונך, לא גודל, לא שום דבר, לא ידע כלום. ובשנים האחרות הוא נהיה חולה, הוא היה חולה. ובחודשים האחרונים הוא הרגיש שסופו קרב ובא. ואז הוא התחיל לשמוע את השיר, את הפיוט שפותח את תפילות יום הכיפורים. לך אלי. מכירים את השיר הזה? שרים אותו היום בכל הווריאציות האפשר. והוא התחיל כל הזמן, זה היה השיר שלו בחודשים האחרונים. אמרו לו, מה לך והשיר הזה? אני מאוד אוהב את השיר הזה, והוא ביקש שבלוויה שלו ישירו את השיר הזה. מכל השירים, יהודי שכל החיים שלו לא שמר תורה ומצוות, הוא רוצה למות בצלילי, איזה צלילי? לך אלי. במיטות חוליו, כמה רגעים לפני שהוא מת, התאספו סביבו כל בני משפחתו, והתחילו לשיר את זה ביחד, את השיר הזה, פתאום חיוך על פניו. ומתוך השיר הזה הוא מת. ובלוויה שרו את השיר הזה. מה זה השיר הזה? זה שיר של תשובה גמורה. זה השיר שבו פותחים את תפילות יום הכיפורים. מכירים את השיר הזה? זה שיר מדהים. זהו, אתה לא יודע.
כן. מישהו קרוב אליו מהבית אמר לי, יוסי, מה קרה לך אחרי שחזרת בתשובה? מה ולמה וזה, הסברתי לו את כל מידה מבחינה רגשית, גם שכלית. הוא עושה לי, אני לא מתווכח איתך, אני מסכים איתך, יהודי וכל זה נכון וכל האמת, אבל למה עכשיו אנחנו מצרים? אני גם, נראה לי, אני גם אחזור בתשובה, אבל שמעתי פעם איזה רב שאומר, גם דקה לפני המוות אדם עושה תשובה, יהודי עושה תשובה, אז זוכה לבא, גן עדן. ואז מה, אז אני גם, אני אעשה כמוך תשובה, אבל למה עכשיו, אני אעשה את זה בגיל 60, 70.
כן. נו, מה התשובה? מה אמרת לו?
אני יודע מה יהיה מחר.
אמרת לו, מה זאת אומרת? רגע לפני, זה עכשיו? רגע אחד, אתה צודק. אתה צריך, לא, צריך להגיד לו. אשריך! איך הבנת נכון? עכשיו! מה עכשיו? אמרתי לך, יש זמן. עכשיו. רגע לפני זה עכשיו.
אבל זה בדיוק העניין הרביעי. נכון. אני אמשיך לחתור.
שאתה לא מבין את זה נכון. שאתה לא מבין את זה נכון. זה נכון שזה לוקח אותך למחוזות הלא נכונים. אתה צודק. שבת שלום.